אנחנו אתמול עצרנו באמצע ההלכה שבה הרמב"ם מדגים בהלכה ט' כיצד מדקדקים. כן? יזהר שלא ירפא החזק ולא יחזק הרפא ולא יניד הנח ולא יניח הנד. לפיכך צריך ליתן רווח בין שתי כל אותות אדומות שאחת מהן סוף תיבה ואחרת תחילת תיבה סמוכה לה, כגון בכל לבביך קורא בכל ושוהה וחוזר וקורא לבביך, וכן ועבדתם מהרה. הכנף פתיל, וכבר ראינו אתמול שהכנף פתיל קצת קשה להבין, וצריך לבאר זין של תזכרו, וצריך להאריך בדל של אחד כשימליכהו לשמיים ועל הארץ ועל ארבע רוחות. כן, וכאן פתחתי, אמרתי להם שאני אסביר היום איך אפשר להאריך בדלת. כן, וזה קשור בהבנה של תופעה לשונית. אנחנו נעזר פה גם באחינו התימנים וגם בבני דודים בערבית. לנו היום יש בעברית 22 אותיות, צורים. אבל צריך לדעת שבערבית יש 28. בערבית ידוע שיש לה קרבה גדולה יותר לעברית המקראית. והמעבר הזה מ-28 ל-22 הוא קשור בתופעה לשונית שנקראת מעתק ההגאים, שהוא גם יעזור להסביר, בואו נצל את ההזדמנות גם להסביר קצת את הקרבה הלשונית בין העברית והארמית, שהוא גם כנראה כתוצאה של מעתק ההגאים. יש לנו תנועות שאנחנו אמורים אותן תנועות שלמות, כמו ש, ד, ת, ויש כאלה שהם חצאי תנועות. בכל מיני שפות יש את זה, כמו הזה. באנגלית יש שני ו, יש ו וויס, שאחד אומרים שהלשון מתחת לשיניים, ואחד שהוא מאחורי השיניים, והחצאי ההגאים האלה קצת קשה לבטא אותם. ולכן יש תופעה בשפות שלוקחים הגה שהוא חצי הגה, חצי תנועה שקשה לבטא אותו, ועושים לו מעתק, דהיינו עוברים להגיה שיותר קל לומר אותה. וכנראה שבפרוטושמית, כמו בשפה השמית הקדומה שמנה נולדו כל מיני שפות שהם בני דודים, שהם סוג של ניבים של השפה הזאת, הייתה מרובה בחצאי הגאים, הייתה מרובה ביותר תנועות, ועם הזמן שפות שונות, שאני כרגע בעברית וארמית, שפות שונות, הם מצאו דרכים שונות לבטא את מעתק ההגאים ולהמיר את התנועה שקשה לבטא אותה, את החטא, את זה, את כל התנועות האלה, להמיר אותם במשהו שהוא תנועה שלמה שיותר קל לבטא אותו. ככה למשל, כולכם יודעים שטף ושין בעברית וארמית הן מתחלפות. כולם יודעים שדלד בארמית מתחלף עם הזין העברית. וכנראה שההסבר לתופעה הזאת הוא שבשפה השמית הקדומה יותר, שנקראת הפרוטו-שמית, שם הייתה איזה חצי תנועה, שבעברית זה רק מעין זה, ובעברית בחרו להעביר אותו לדה, ובערבית, בערבית, סליחה, בעברית לזה, ובערבית לדה. כלומר, כל שפה מייצאה לעצמה שיטה אחרת, ותופעה הזאת באמת מכירים אותה, אפילו את האופציות השונות, כבר מהתנך, מהארמית, וזה איך מבטאים את המילה ארץ. בעברית אומרים ארץ, בערמית, אתם יודעים מה אומרים? אומרים ארה, ובפעם אחת שיש ארמית בספר ירמיהו, כתוב על ארץ, כתוב ארכה. וההסבר הוא שהצדי הקדומה, זה גם בערבית, זה דרך אגב ככה, הצדי הערבית זה מבוטא כחצי תנועה, אז הערמית הקדומה המירה אותו בקוף, הערמית המאוחרת המירה אותו בעין, והעברית המירה אותו בצדי. אבל היה צריך להגיד ארזה, וקשה לבטא את זה, אז עדיפו להגיד ארץ או ארקה או ארה, וזו תופעה שלמה שתיארו את החוקרי הלשון, והיא גם עומדת בבסיס ההבדל בין ההגייה התימנית לבין ההגייה של כולם, וזה גם אפילו ההבדל בין העברה הספרדית והאשכנזית. אנחנו יכולים לראות אותה תופעה, דיינו, זה ברור שהאותיות הדגושות ושאינם דגושות צריך לבטא אותם באופן שונה, זה פשוט. אלא מה, כנראה שההגייה, וזה רואים יפה בתימנים, ואני אומר גם תלכו לערבית תראו את זה, ההגייה שלה לא דגוש, זה חצי הגה. התימנים שיש תף לא דגושה אומרים פה, אומרים פה, סף, סף. עכשיו האשכנזית, העברה האשכנזית, היה לה קשה לבטא את הפה, אז הם עברו לסה, והעברה הספרדית עברה לתה, לתף דגושה. ובזה אני יכול להגיד, דווקא העברה האשכנזית באיזשהו אופן, הם קצת שימרו את ההבחנה בין הדגוש ולא דגוש. מצד שני, הם פשוט בחרו בתנועה אחרת מוכרת, הסמך. אבל זה ברור שההגיה התימנית היא ההגיה היותר מדויקת. וכך, אם עכשיו נגיע סוף סוף לעניין שלנו, הדלת, הדל הערבי, וככה מבטאים אותו התימנים, הוא זה. אחד, ככה צריך להגיד, אחד, כל התימני תשמעו אותו אומר את זה. אז היות ומדובר בחצי תנועה, אז באמת אפשר להאריך בו. אם, כשברגע שהמעתק הפך אותו לד, אחד נתקע, אי אפשר, זה תנועה שלמה, יותר אי אפשר להאריך בו. אבל לפי ההגיה שהיא עד היום של התימנים, והיא כנראה הייתה בזמן חז"ל, שאומרים אחד, אפשר בהחלט להאריך, כמו שאנחנו עושים, תזכרו, נכון? וזה כנראה ביאור דברי הרמב״ם, וצריך להאריך בדל של אחד, כדי שימליכו, ולמה דווקא להאריך בדלת? כי הדלת מרמזת לארבע רוחות, השמיים והארץ, כדי שימליכו על השמיים ועל הארץ ועל ארבע רוחות. אז הרמב״ם ממשיך ואומר, וצריך שלא יחטוף בחטא, הכוונה בחטא, בחטא של אחד, אני צריך להיזהר, לא לומר את החטא מהר, שלא יהיה כאומר, כאומר מה? אחד. אחד, לא להיזהר, לא להגיד אחד, אלא אחד, כן? עכשיו, מה ההבדל בין האחד לבין האחד, כן? מה דעתכם? מה זה? זה פשוט מילה אחרת, זה פשוט מילה אחרת, כן? עכשיו, כשמסתכלים ברייבד, רואים באופן ברור שהרייבד הייתה לו גרסה אחרת ברמב״ם. תראו, השגת הרייבד בהלכה ת', צריך שלא יחטוף בחטא, שלא תהיה כאומר אחד. מופריע לו, לא המעבר מקמץ מסגול לצרה, אלא מחט להי. אמר אברהם, ויש שמוסיפים בה שלא יאריך באלף, שלא ייראה אחד. עכשיו הוא כאילו, הוא אומר, יש מוסיפים, הוא מציע מה שכתוב בכתבי היד של הרמב״ם שלנו. מה הוא מציע? מה הבעיה באחד? אז הוא מסביר. כלומר, אין אחד. כלומר, איזשהו חלילה יגיד, אי, אחד, יחשבו, בהרבה מאוד שפות, האותיות הסופיות נושרות. גם מכירים את זה גם מארמית, שהאות האחרונה במילה נושרת, וככה, אם אחד אומר, אי, אחד, יחשבו שהוא אומר, אין אחד, אלא מה? שניים, חלילה. זה ממש כפירה, כן? ולכן צריך להיזהר ולומר, אחד, והעריך הזה כמובן מאוד קשה לנו, אבל אני לא ממליץ לאף אחד פה להפוך לתימני, כי אנחנו לא רגילים לדבר ככה, אבל צריך לדעת שלפי העברה התימנית הדברים מובנים. יש פה השגה נוספת של הרייבד, בואו נקרא אותה. כותב הרייבד, אמר אברהם, לא ידעתי נוד ענך מה הפסד יש בו. זה מאוד מעניין ההערה הזו, כן? זה קשור לכל מיני שאלות שאני מקבל לפי בית הכנסת. כלומר, הרייבד אומר, מה זה כל כך חשוב אם זה שוונח או שוונח? כך הוא אומר, אני אומר זה בצורה הבאה. אנחנו נוגעים בשאלה מאוד גדולה בהבנת הלשון. האם יש לשון מדויקת? אם אתה לא מדבר מדויק, פשוט לא אמרת. או אם לשון היא ביסודו של דבר היא משהו הסכמי. כך שיבינו אותי. יש לי איזה דיון עם הילדים שלי, אחד מחוויות ילדות שלי, היה תמיד אבא זצ"ל, היה מתקן אותנו בתאוריות, בעברית, בזכר, בקבע, זה היה מאוד מפריע לו. אני מתקן את הילדים, אז הם אומרים לי, מה זה חשוב? הבנת מה אני אומר? מה זה חשוב? אמרתי שתיים או שניים, מה זה חשוב? אתה אומר, צריך לדבר בדיוק, למה? הם הבינו אותי, מה זה חשוב, כן? זה מחלוקת גדולה בין דורות, ככה זה נראה. אבל זה נראה כבר מחלוקת רמב"ם רייבד, הרמב"ם אומר, צריך לדבר מדויק. אומר הרייבד, מה הבעיה? לא ידעתי, נוד ענך, מה הפסד יש בו? ובוא נראה מה הוא מחפש. הוא מחפש שאולי ההפסד הוא כי זה משנה משמעות. אם זה, לא שלא מבינים אותך, אלא אפשר להבין משהו אחר. אז תראו מה הוא אומר. אם יאמר לבבך בנוד הבית השנייה, הרי צריך להגיד לבבך. ואם תגיד לבבך, כדי להתאימה שלא תראה, הבית השנייה כדי להתאימה שלא תראה וב, וכן אם יתאים יוד והיו, שלא תראה א', וכן יוד ישראל שלא תראה א', וכן כל היוצא באלו יליד אנכים ותבוא עליו ברכה. בעצם מה טוען הרייבד? שאם אתה לוקח שוון נח ואתה מניד אותו, דהיינו אתה מדגיש אותו, אז זה לא שאתה מבטא את המילה בצורה לא נכונה, הוא מפריע לו המעבר מנח לנח, אלא אתה פשוט מדגיש יותר את האות. מדעת הרייבד, אני לא יכול להסביר את זה כבר על פי תורת הלשון, אבל לדעת הרייבד, זה לא שנע ונח זה שתי צורות הגייה שונות, אלא שווה נח אומר, אתה לא חייב להניד, אבל אם אתה רוצה להניד, בבקשה, ככה הרייבד מבין את ההבדל בין שווה נח לשוונה. וכן נשבע השם צריך להפרידם, כדי שלא תיבלע האלף בעין. בעצם הרייבד אומר, צריך מאוד להיזהר בכל מיני מקומות, למשל, אתן לכם דוגמה שהרמב״ם לא הביא, וחרה אף השם, אם חלילה מישהו, זאת אומרת, זה ה' ואלף, אבל אם מישהו לא יעשה הפסקה שם של קצרה, הוא יכול חליל לקרוא את זה כ-וחרף, וחרה אף השם, כן? אז רייבד אומר גם דוגמאות כאלה, עד כאן הלכה ת' חובת הדקדוק בקריאת שמעה, כאן אנחנו עוברים להלכה י', אומר הרמב״ם, קורא אדם את שמע בכל לשון שיהיה מכירה, והקורא בכל לשון צריך להיזהר מדברי שיבוש שבאותה הלשון, ומדקדק באותה הלשון, כמו שמדקדק בלשון הקודש, אם קראה בלשון הקודש. בואו נתייחס לשני חלקי ההלכה. ראשית, החלק הראשון של ההלכה, לוקח אותנו למשנה בסוטה, שמבחינה בין דברים שנאמרים בכל לשון, לבין דברים שנאמרים דווקא בלשון הקודש. וזה מחזיר אותנו לכאורה, במבט ראשון, שאלת שאלו כאן לגבי טבעה של קריאת שמה. שכן, אם אני שואל את עצמי, מה עניין המעבר מלשון הקודש לכל לשון, או מתי אני אתעקש דווקא בלשון הקודש, או מתי אני אאפשר בכל לשון, אז לכאורה, מעין מה שאמרתי קודם על השאלה, האם יש לשון מדויקת, לכאורה, אם המטרה היא להבין תוכן, ושהתוכן ייכנס ללב, אז מה אכפת לי באיזה שפה אתה אומר את זה, העיקר שאתה מבין, כן? כלומר, אם העיקר הוא להכניס ללב של האדם תפיסה תיאולוגית, שהוא מקבל מלכות שמיים, תגיד זה בסינית, העיקר שהוא מבין שהוא מקבל מלכות שמיים. אבל אם יש פה פרשת קריאה, איזו חובת קריאה של טקסט, התורה נכתבה
בעברית.
בעברית, אז אולי צריך להתעקש לקרוא, כך, אם מסתכלים במשנה בסוטה, כן, הרב.
יש עוד
דבר. בבקשה.
בכל שפה יש נואנסים. עכשיו, אני מה שקרה בקרה. הייתי רב בקהילה בקנדה והזמינו אותי לתת איזושהי תפילה באנגלית בסיום השנה של בית ספר לא דתי לך, של גויים ליהוד ביה. אז עליתי על הבמה וקראתי משהו וקראתי בשם לורד. אז אחד מהאנשים שהיה שם, הנוצרי, הגיע אליי אחרי התחקס ואמרתי, I was so happy to hear you mention the Lord.
Oh, boy.
I didn't know you believed in him. The Islam, God says that the Lord is a Torah.
אתה צודק. כלומר, זה בהחלט נכון.
הם קוראים, בזמן הדבר, השם אומרים, לא עשה, לא עשה, השם. The Lord is my shepherd, זה משהו אחר היה.
נכון. נכון, נכון. בכל פגע אנחנו חייבים...
נכון,
בואו נאמר את זה בצורה פשוטה. כל תרגום הוא פירוש. כל תרגום הוא בוחר מבין אופציות שונות לקרוא את הטקסט בצורה מסוימת, שהטקסט המקורי יכול לסבול כמה אפשרויות פרשנות, המתרגם בוחר אחד. מי שרוצה לראות דבר יפה, פרופסור מיכאל שוורץ, שתרגם מחדש את מורה הנבוכים לפני כמה שנים, בהקדמה שלו הוא מנסה להסביר למה הוא חשב שזה טוב לעשות את זה, כבר יש את הרב קפה, אחידי בן טיבון, אז הוא מתאר איך הוא תלמיד שנה ראשונה בלימודי ספרות באוניברסיטה העברית, ונכנס הפרופסור הגדול, פרופסור פינס, והוא הביא להם שיר של גטה, והוא הביא לו 20 תרגומים, והראה שכל אחד מהם קרא אחרת את אותו שיר. אז הוא אומר, ואז אומר הרב אוליצקי, אולי זה לא רק עניין של אם יש טקסט לקרוא מול הבנה, וגם בעולם ההבנה יש העדפה למקור. ועדיין המשנה בסוטה, חשוב לעיין בה ולראות את הרשימה כולה, המשנה מבחינה בין דברים מסוימים שנאמרים דווקא בלשון הקודש, לבין דברים אחרים שנאמרים בכל לשון. ככה למשל המשנה אומרת שאלו נאמרים בכל לשון, אז פרשת סוטה, וידוי מעשר, קריאת שמע, אני יכול להגיד שאולי המכנה המשותף שלהם בין היתר זה שזה דברים שהם דיאלוגים, שבני אדם מדברים אחד עם השני, קריאת שמע, שמע ישראל, פרשת סוטה, כהן מדבר אל האישה. זה צריך להבין. זה, כמו שם מודגש נושא ההבנה. לעומת זאת, בעיקר מה שמדגישים שם, שזה דווקא בלשון הקודש, זה בעיקר טקסי ברכות וכללות, שאחד מהם זה ברכת כהנים, עמד הגריזים בעריבל.
גם מקרא ביקורים. שזה גם כן דיאלוג.
נכון.
אבל הייתי בירוש מאוד יפה שאומר שמקרא ביקורים שמדבר על הכניסה לארץ וכו' לא יכול להיות בשפה אחרת חוץ מאשר עברית.
בהחלט יכול להיות. בכל מקרה, אני רק אומר, קריאת שמע היא בכל לשון, זה ודאי מדגיש שלקריאת שמע יש מימד חשוב על ההבנה של האדם, ופחות על הממד הטקסי או פחות על הממד של התחושה שאני קורא טקסט, חייבים לקרוא אותו בלשון הכותב או בלשון הקדוש ברוך הוא. בלשון הגמרא כתוב שמע בכל לשון שאתה שומע. כן? אני רק אעיר, היות והנושא עלה במאמר הוסגר, נדבר על זה אולי בכל תפילה יותר, שאנחנו לא פועלים לפי אותה רשימה במסכת סוטה, וגם הרבה מאוד דברים שנאמרים בכל לשון, אצלנו גם אנשים שחיים בתרבויות וארצות שלא לא כל כך יודעים עברית, מקפידים שבית הכנסת מתנהל בעברית, ותפילות בארצות הברית, שהרבה אנשים לא יודעים עברית, וכדבעי בכל זאת אף אחד לא מלא דעתו בכנסת אורתודוקסית של להתפלל באנגלית, למרות שמעיקר הדין אפשר. אני אומר, נגיע לכל תפילה, אולי קצת יותר להאריך, יש תשובה של החתם סופר על זה, וזה די ברור שברקע היה היזהרות מהדבר הזה בגלל הרפורמה ומה שדברים שהיו במרכז אירופה במאה ה-19, כן.
אני הסברתי פעם לפרבט משהו בחוסרס, למה אנחנו אומרים פעמים מגדיל, אמרתי, תראה, אני לפעמים נוסע על ארץ אחר, בצרפת, אני יכול להיכנס את הכנסת, בצרפת, אם זה היה בצרפתית, אני אבין.
מצוין.
אוקיי? אז לכן, כדי שיהיה עם אחד, שנוכל להתפלל ביחד, אחרי מילוס, מיד.
נכון, זה מצוין. בכל זאת צריך להודות.
כל מיני פעו, כשהם עברו מלטינים
לפרוטסטנטים.
לצפת המדינה, הם פעו.
הם פיצלו את עצמם.
כן.
כן, ועדיין, ועדיין צריך להודות שמעיקר הדין אפשר בכל לשון.
כן, אבל.
נכון, אתה צודק, אבל אני אומר, הנימוק שלך נהדר, ועדיין מה שדחף מאוד להקפיד על זה, היה שראו יהודים שעושים את זה, וחשבו שמשהו פה לא בסדר, כן? רגע, למה ממשיך? והקורא בכל לשון צריך להיזהר מדברי שיבוש שבאותה לשון. זה, תרגמת לאנגלית, תקרא באנגלית תקינה, תדבר כמו שצריך באנגלית, שהוא מדקדק באותה לשון כמו שמדקדק ותעשה שוונה, שוונח באנגלית. אז זה מאיר הרייבד, זה מחלוקת מאוד מפורסמת, הרמב"ם רייבד הזה. הוא אומר, הרייבד אמר אברהם, אין זה מקובל על הדעת, לפי שכל הלשונות פירושים לעברית, ומי ידקדק עוד אחר פירושו. כאן הרייבד מאיר, מעין הדברים שהרב אוליצקי אמר קודם, בצורה קצת אחרת, שבעצם המקום היחיד שאפשר לדבר על טקסט, שיש משמעות למילים, זה כשזה כתוב בעברית. לעומת זה, ברגע שתרגמתי, אני כבר לא מנסה, זאת שאלה גדולה בתרגום, שתדעו, האם מתורגמן מנסה להעביר את המשמעות, האם המתורגמן מנסה לתרגם את המילים. זה בעיקר שאלה שעומדת לפניו, כשהוא מעריק את התוכן משפה משפה, כשהשפות, שפות שונות לגמרי. נגיד אדם שמעביר משפה שמית לשפה הודו-אירופית, או אדם בעיקר מהגרמנית, לשפה מזעזעת, וכאן מבנה המשפט. אם אתה מתרגם אותו שישמור על המשפט, או שאתה במילים שלך אומר... כן, זה שאלה מאוד גדולה. עכשיו, בדברי הרייבד, בוא נעיר כמה דברים, בדברי הרייבד נראה שהרייבד הבעל תפיסה, שהמתורגמן לא מנסה באמת להביא את אותו טקסט בשפה אחרת, הוא מביא את המשמעות, אז מה שייך לעשות שוונה, שוונח, מבינים או לא מבינים? כלומר, אם מילא, קודם השאלה שעוררתי, האם צריך לדקדק בעברית, אז מבינים אותך גם שאתה לא מדקדק. וראינו שיש הרבה הזדמנויות שלא לדקדק לשנות משמעות, אבל הרי מדבר מה זה שייך במעבר משפה לשפה. כן?
עדיין יכול להיות בעיות של אי-דקדוק בשפה אחרת, ואז לא יבין את המשמעות.
אוקיי, אז הנחנמי, אני חושב שהרייבד לא יחלוק על זה. כלומר, הרייבד לא חושב שהוא יחלוק שאם אדם מנסה לדבר בשפה אחרת, ובשפה אחרת, אי הדקדוק משנה את המשמעות, הוא לא יחלוק על זה. אבל יש פה דבר נוסף יותר מהותי מאחורי הרייבד. זה דיון שהיה בראשונים, דרך אגב צריך לדעת שזה גם מחלוקת גדולה בין רמב"ם ורמב"ן, על ייחודה של השפה העברית ומעמדה מול שפות אחרות. מה שהרייבד בעצם רומז פה, זה לתפיסה שרואים אותה אצל חכמי הלשון בימי הביניים, שרק העברית היא שפה. כל השאר הם סוג של תרגום. עכשיו לומדים בדף יוי מנדרים, אז אולי חלק מכם חוו את זה במשניות שם, בדף ת', בדף י', בדף י' א', וכל הכינויים וכולי. הייתה תפיסה שמאוד רווחה שהעברית היא שפה אמיתית. ולמה זה ככה? זה קשור גם לבחירת העברית. הרמב"ן על התורה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעברית. וזו שפתו של הקדוש ברוך הוא. והעברית מתקדשת בגלל שיש לה סגולה מיוחדת. והקדוש ברוך הוא בחר בה, כי יש בה סגולה, אפילו מתבטא באיזשהו מקום, שהעברית מבטאת את המהות של התופעות שהיא מתארת. חבר'ה, אני לא יודע אם זה נכון על העברית של האקדמיה, אף של בן יהודה, אבל ככה הם מסבירים, יש כל מיני מילים בעברית, כאילו מילים טבעיות, כאילו זה הצורה לבטא את זה. לעומת זאת, שאר השפות הן הסכמיות, זה האומות. כלשון הגמרא שם בנדרים, זה כינויים שהסכימו עליהם האומות, כן? כאילו, זה הסכמה, העיקר שאתה מבין. וכנראה שזה עומד ברקע דברי הרי, וכנראה שהרמב״ם לא חשב ככה, וזה בין היתר בגלל תפיסה רחבה של הרמב״ם שהתנגד לסגוליות של דברים. או אצל הרמב״ם, כתב איזה מאמר מאוד יפה, פרופסור לוינגר, יעקב לוינגר, הוא לקח שלושה דברים שהרמב״ן מתאר כסגולה, והראה איך הרמב״ם באופן שיטתי חולק על שלושתם. אחד זה הקדושה של עם ישראל, השני זה הקדושה של ארץ ישראל, והשלישי זה הקדושה של העברית. הוא הראה בשלושתם איך הרמב"ן עם תפיסה שבגלל שיש להם סגולה, לכן הקדוש ברוך הוא בוחר בהם. כלומר, ארץ ישראל היא ארץ אחרת מארצות אחרות, לכן הוא נותן אותה לעם ישראל. עם ישראל זה אנשים אחרים מגויים, אז קדושים. העברית היא אחרת מהשפות האחרות. הרמב"ן בשלושתם אומר הפוך. ארץ ישראל, למדנו את זה פה בשיעורים בקיץ שעבר, ארץ ישראל, איפה שעם ישראל גר? מה הופך את ארץ ישראל למקום קדוש? אם עם אומה חיה בחיים קדושים. ומה הופך יהודי לקדוש? אם הוא חי חיים קדושים. כלומר, זה לא בגלל שאתה מיוחד קבל את התורה, אלא מי ששומר את התורה הופך למיוחד, כי הוא חי חיים משמעותיים יותר. ואותו דבר גם על העברית. אז לכן הרמב"ם לשיטתו, שהוא לא מבדיל בין עברית לבין שפות אחרות. מה אתה רוצה? בבקשה, בטח. אוקיי, אז זה מחלוקת הרמב"ם והרייבד, האם צריך לדקדק בשאר שפות. ממשיך הרמב"ם ואומר, הקורא למפרע לא יצא. במה דברים אמורים? בסדר הפסוקים, אבל אם הקדים פרשה לפרשה, אף על פי שאינו רשאי, אני אומר שיצא, זה שם אומר, אני אומר, הכוונה, זה חידוש שלו, לפי שאינה סמוכה לה בתורה. בוא נסביר את ההלכה הזאת, היא גם היא נוגעת לשאלה שחוזרת פה כל הזמן, האם יש פה חובת קריאה או חובה לומר תוכן עם משמעות. אדם שקורא למפרע, הכוונה, הוא קורא לא לפי הסדר שהוא מופיע. עכשיו, הרמב"ם פה מבחין בין שני קורא למפרע. קורא למפרע אחד זה מי שקורא את הפסוקים של פרשה לא לפי הסדר. הקורא למפרע השני זה שהוא מצריך את סדר הפרשיות. עכשיו, בוא נתחיל מהראשון. אדם שקורא למפרע, הוא קרא את כל המילים שכתובות בפרשת שמע. קרא את כל הפסוקים, רק לא לפי הסדר. אם אני מדבר על חובת קריאה, צריך למלמל את המילים האלה. אמר אותם? אמר אותה, מצד שני, האם יש משמעות למה שהוא אמר? לא, אם האדם מתחיל להרבב את סדר הפסוק. זה אותו דבר במגילת אסתר. במגילת אסתר, דרך אגב, אסור לקרוא אותה למפרע. למה? צריך לעבור את הסיפור, לפי הסדר. אתה יודע שכבר הכל ניצל, אז מה, אתה מתרגש עם אסתר בפרק ד'? צריך בפרק ד' לחשוב שהמן רוצה להרוג את כל היהודים. טוב, אני יודע שיש לנו בעיה שאנחנו עוגדים את הסוף, אבל בכל זאת, ככה צריך לקרוא, זה המצב הנפש, מצב הרוח, שאדם צריך לקרוא. עכשיו, גם בקריאת שמע, אבל יש הרמב"ם קובע, וכמובן בשם המשנה, שהקורא למפרע לא יצא, זה בא להגיד, זה לא רק חובת קריאה, קראתי את כל המילים של שמע, אלא צריך לקרוא אותו בצורה שיש אמירה של תוכן ומשמעות, שהוא יוצא רק לפי הסדר. אלא מה בא הרמב"ם, ומבדיל בין קורא למפרע בסדר הפסוקים, שם נאמר הדין הזה, לבין אדם שמצריך את סדר הפרשיות, אם מקדים פרשה לפרשה, הוא קורא פרשת ויומר לפני פרשת שמע, הוא קורא פרשת ויין, שכאן אומר הרמב"ם, בעצם כל פרשה היא יחידה ספרותית שלמה שיש לה הגד משלה. נכון שהמשנה בתחילת פרק שני בברכות מסבירה למה העדיפו דווקא את הסדר המסוים הזה שיש פה היגיון, זה לא שהוא מקרי, אלא המשנה אומרת, ובשביל בן כוחה, פרשה הראשונה לקבל עול מלכות שמיים, פרשה השנייה לקבל עול מצוות, ופרשה שלישית טבעה שהיא רק ביום ולא בלילה, ויש פה היגיון. אלא אני אומר, הרמב״ם, אני לא יכול להגיד שהוא לא אמר את המסר או את המשמעות, נכון? היה עדיף להגיד לפי הסדר, אבל זה לא מעכב. ואז הוא ממשיך ואומר, קרא פסוק וחזר הוא קרוא פעם שנייה, הרי זה מגונה. קרא מילה אחת וכפלה כגון שקרא שמה שמה משתקין אותו. כן, כאן הרמב״ם אוסר לקרוא את שמה באופן כפול, כשהוא מבחין בין שני מצבים, זה על פי גמרא בברכות פרק חמישי ובמגילה פרק שלישי, הוא מבחין בין אדם שקורא מילה אחת פעמיים, שמה שמה, השם השם, אלוקינו אלוקינו, השם השם אחד, לבין אדם שקורא את כל הפסוק פעמיים. צריך לדעת שהתוספות בסוגיה מסבירים הפוך, שלקרוא את הכל פעמיים, פסוק פסוק, זה משתקין אותו, ואילו לקרוא פסוק, מילה מילה, זה רק מגונה. ובואו נסביר את הרקע של הדברים. כבר הזכרנו פה הרבה מאוד פעמים, שקריאת שמע, כל עניינה זה ייחוד השם. עכשיו, בעולם העתיק, היו רבים שהאמינו, הייתה להם תפיסה דואלית, האמינו בשתי רשויות. עכשיו, המשנה שם, בברכות ומגילה, שם קור הדברים, היא נלחמת באדם שעובר לפני התיבה, והוא מתנהג התנהגות שמחשידה אותו שהוא מאמין בשתי רשויות. לנו היום אין כל כך חששות כאלה, כאילו מי שלא מאמין, מי שלא מספיק אורתודוקסי כמונו, לא יבוא לפה. אבל בזמנם עוד היה מעורבב היהודים עם נוצרים, עם גנוסטים, ואז עובר לפני התיבה הזה אחד, והוא מתחיל להגיד, שמה, שמה, אז למה הוא אומר, מה קרה לו? אז מה אתה מיד חושד בו?
מין.
הוא כנראה מתפלל לשתי הרשויות, הוא מאוד מקפיד לא להתפלל לאחד ואחרי שעתיים לשני, אלא מיד לאזן שלא אחד יחס עליו, לא אחד ככה. אז אדם כזה חשוד בגנוסטיקה, הוא חשוד בתפיסה דואלית, משתקין אותו. לעומת זאת, הרמב״ם סבר שאם הוא קורא את כל הפסוק פעמיים, זה כבר לא נראה שהוא מנסה להתפלל לשתי רשויות, אלא הוא מסיבה שהרמב״ם לא מסביר מהי, כן? מסיבה שהוא לא מסביר מהי, הוא בחר לומר פעמיים. עכשיו אני יכול לספר לכם שאני מכיר כל מיני אנשים, כל מיני בריסקאים כאלה, שחוזרים על מילים בקריאת שמע, בגלל שהם חוששים שהם לא מבטאים אותו נכון. סיפר לי סבי זצ"ל, שכשהוא היה ילד, פרצה מלחמת העולם הראשונה, הדוד שלו, הבריסקרוב, עוד היה רווק, רצה לברוח מגיוס לצבא הרוסי, אז הוא בא וגר אצלם בבית כמה חודשים. ואז הרב מאוד התקרב אליו, לרב מבריסק. והרב מבריסק לא ידע לבטא עין, קודם דיברנו על איך לבטא מדויק. שם המניין, אנחנו נעצור. כן, אז הוא לא ידע איך לבטא, אז הוא במקום להגיד עין, לא ידע להגיד גרונית, אז הוא היה אומר ען. אז הוא היה אומר, ואכלת וסבותו וסבונתו, וכך הוא היה חוזר כל פעם, שמה, שמן. אז הוא אומר שרב משה סולובייצ'יק שמע את הרב, שהוא היה ילד רת הדוד שלו הגאון, ככה קורא קריאת שמה, אז הוא אומר, ואכלת וסבותו וסבונתו, ניגש, הייתה לו סתירה, ואמר לו, שלא תעיז ככה לקרוא את קריאת שמה. טוב, רבי חנן.